הרב בני לאו.
פרשת כרם נבות, פרק כ"א, מין יחידה עצמאית בתוך סיפורים גדולים של אחיו ושל אליהו. פתאום אנחנו לא נמצאים בשדה קרב, פתאום אנחנו לא נמצאים בתמונה גדולה, פוליטית, אנחנו נמצאים בגינת ירק, פתאום הכל מתגמד לו לאיזושהי תמונה מאוד מאוד פרטית, עם מצוקה מוזרה של מלך גדול, ופתרון מאוד אכזרי של מלכה שהביאה לארץ תרבות זרה. אני חושב שרק בפוליטיקה הישראלית שאנחנו חווים כל כך הרבה שנים, אנחנו מצליחים ללמוד את התנ"ך מחדש. שהרי באמת, מי יכול להבין את הדבר הזה, שאחאב המלך הגדול, המלך שיצר את הצבא החזק, שיצר קשרי מדיניות, שיצר כלכלה יציבה, המלך שעשה בריתות, ששחרר רק בפרק הקודם את מלך ארם, מתוך איזושהי נדיבות של המנצח, איך אתה יכול להבין את זה, שהוא הגדול הזה, מסתכל על גן ירק, מסתכל על איזה אחוזת קרם, ואומר, אני רוצה מלפפונים, אני רוצה ירקות, אי אפשר להבין את הדבר, זה לא סביר. ובאמת, בעיניים של חז"ל, רחוקות מתוך פוליטיקה, אלא בעיניים גבוהות יותר, רוחניות יותר, הם הפכו את הגן ירק הזה לסוג של גן שרוצה להיות עדן. עדן אבל של עבודה זרה. כך אומר מדרש יפהפה, שאומר ששאל אחאב את הכרם כדי לעשות לו עבודה זרה, שנאמר, והי לי לגן ירק כמו המתקדשים והמתארים אל הגנות, פסוק מספר ישעיהו. זאת אומרת, המדרש הזה, מדרש כל כך רגיש, כל כך עדין, אומר, לא יכול להיות שהוא באמת רצה סתם ירקות. ברור שהוא רצה משהו אחר, הוא רצה למרוד בהשם, הוא רצה להפוך את זה למקום של השתלטות. זה רעיון יפה, אבל בוודאי, בוודאי, בוודאי זה לא הפשט. בוודאי שמדובר פה על מישהו שרוצה ירקות טריים. תחשבו כמה שזה מגוחך, כמה שזה נראה קטן, אבל כמה שזה נכון. הרי כל הגידולים שאנחנו מדברים עליהם בתקופת התנ״ך, וגם בתקופה מאוחרת יותר, הגידולים של הכרם, של הזית, זה הכל דברים שהם באים בעונות, ובאים לאיזה שהם גידולים ארוכים של מטעים. הגידולים של הירקות, הגידולים של הירק הטרי, שהם כמעט לא נמצאים, הם דורשים השקעה אחרת לגמרי. הם דורשים אינטנסיביות, העונה שלהם היא קטנה יותר. בדרך כלל אנחנו לא מוצאים אותם אלא בין הכרמים, אנחנו מוצאים אותם בתור איזה גידולי משנה ולא בתור גידול עיקרי. ואז אתה שואל את עצמך מה הסיפור. ונדמה לי שעל ידי הבנת הפוליטיקה שלנו, הפוליטיקה הישראלית, אתה פתאום מבין על מה מלך נופל. אתה יכול להיות אדם גדול, אתה יכול להיות אדם עם אסטרטגיה, אתה יכול להיות אדם עם יחסים דיפלומטיים, אתה יכול להיות אדם מאוד מאוד מרשים, ובסוף מה שמפיל אותך זה תאווה קטנה. בסוף איזשהו רגע של חולשה שבא לך. אתה מסתכל על גינת השכן, ואתה אומר, גם זה יכול להיות שלי. למה אתה צריך את זה? אני רוצה ירקות טריים בלי להביא אותם מרחוק. אני רוצה אותם במשלוח ישיר אל הבית. איזושהי תפיסה מאוד 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 מקומית, מאוד עלובה. כאילו, על זה אתה הולך להפסיד את הקריירה שלך, על זה אתה הולך להפסיד את כל מה שבנית. כן, אדם נתון אצל יצרו, וזה בעצם הסיפור של כרם נבות. החלק הראשון של הפרק זה האובדן היכולת של אחאב המלך להשתלט על יצרו. הוא לא מצליח, והוא מדוכא, הוא בא אל ביתו שר זאף, לא, כי הוא שומע את האיש הזה, את נבות, שהוא סתם אדם, בא ואומר, לא אתן את נחלתי, אבל לא סתם לא אתן את נחלתי, מכיוון שהנחלה הזאת היא נחלת אבותיי. השפה שמשתמש בה נבות היא שפה כל כך גבוהה. הוא אומר, זוהי נחלת אבותיי, ואני לא מעביר נחלת אבות. המשפט הזה הוא משפט כל כך יפה, משפט כל כך עמוק, כל כך מחובר לקרקע, ומחובר למורשת, ומחובר לאדם עצמו. אין משפט יותר יפה מזה שמממש בעצם את מה שכבר אומרת לנו התורה, שהארץ לא תימחר, כי הארץ הזאת היא ארץ שמעבירה זהות של אדם שמעביר את נחלתו לאדם. זה רעיון של נחלה. וכשנבות שומע את התשובה הזאת של חלילה לי מהשם, מתיתי את נחלת אבותיי לך, שהיא אמירה כל כך גבוהה, הוא משתגע, הוא בא אל ביתו שר וזעף, וכשהוא חושב על מה שהוא שמע, אז פתאום הוא מוריד מתוך זה את החלק העיקרי. תשימו לב טוב, בפסוק ג' אומר נבות, חלילה לי מאדוני, מתיתי את נחלת אבותיי לך. זאת אומרת, יש פה שלושה חלקים מאוד מאוד ברורים בדברי נבות. קודם כל, הוא רואה את השם מעל ראשו, יש פה יראה גדולה מהמשמעות הזאת של לא לבגוד בנחלה, אחרי זה יש פה תחושה של נחלת אבותיי, יש פה משהו שהוא מאוד מאוד אינטימי לחיים שלי, וחוץ מזה לך, אני לא נותן לך, כי לך אין קשר לנחלה הזאת. וכשאחאב חושב על מה שהוא שמע בפסוק ד', הוא אומר, מה אמר לי נבות, הוא משחזר את השיחה, מה אמר לי נבות, ויאמר, לא אתן לך את נחלת אבותיי. פתאום הלא אתן לך הופך להיות הדבר הראשון, והנחלת אבותיי הדבר המשני. שימו לב שריבונו של עולם יוצא מהמשחק. אין פה בכלל חלילה מי השם, אין פה יראה, אין פה שום דבר, יש פה רק אינטרס רע של אזרח שרוצה לפגוע במלך. פתאום הסיפור בין אחאב לנבות, הכל הופך להיות אישי. ואז הוא משתגע. כשאיזבל בא אליו באיזה רגע אינטימי, אומרת לו, למה אתה לא אוכל? מה קרה לך? אז הוא מספר לה, וזו הפעם השלישית שאנחנו שומעים את, את הדבר. מה אומר לי? אני ביקשתי, תנה לי את כרמך בכסף, או יחפץ, תן לך כרם תחתיו. מה הוא אמר לי? לא אתן לך את כרמי. לא אתן לך את כרמי. תשכחו מנחלת אבותיי, תשכחו מיראת השם. יש פה רק איזה איש רע שלא מוכן לתת לי את כרמי שהצעתי לו בכסף מלא. זה מה שאיזבל שומעת. איזבל לא שומעת שום דבר על נחלת אבות, היא לא שומעת שום דבר על יראת שמיים, היא שומעת רק על מלך שעומד מול אזרח עיקש שרוצה למרוד בו, והיא נכנסת לפעולה. זו ממש, זו השפה שאנחנו פתאום מגלים איך אותו קול מתגנב לליבו של אחאב, והקול הצלול של נבות, שהוא קול כל כך עמוק וכל כך גבוה, הופך להיות קול חלול של איש רע שרוצה למרוד במלך. ואם הוא מורד במלך, אז המלכה תראה לו מי באמת שולט. וכל הסיפור בהמשך הוא סיפור רע לתפארת, שבעצם רוצה להגיד דבר אחד. אנחנו אמנם נתונים למערכת של חוק, אבל אנחנו גם יכולים לביים ולעצב את החוק, כי אנחנו מלכי ארץ. סיפור כרם נבות עם איזבל על ראשו של אחאב, זה סיפור של השתלטות של האדם על פני כל האדמה. אין שום כבוד לנחלת אבות, אין שום כבוד לרצון האדם, אין שום כבוד לירושת קרקע, שום דבר. המלך מנסה לשלוט בכל, וצריך לומר בעצב רב אולי, שכשעמד שמואל הנביא והזהיר את העם, אז בראשית ראשית בקשתה מלוכה, הוא אומר להם, אתם לא מבינים, יום יבוא והמלך ייקח את מה שהוא רוצה. אתם זוכרים בספר שמואל א' פרק ח', אמר שמואל הנביא, את שדותיכם ואת כרמכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו. עכשיו, אנחנו רגילים בדרך כלל לחשוב שמלך פורץ גדר ואין מוכין בידו. זאת אומרת, למלך מותר לקחת רכוש, אבל בתנאי שכל הלקיחה הזאת היא באה על מנת להיטיב למלכות. המבחן הגדול, מתי אתה עושה דבר לשם מלכות ומתי אתה עושה לשם העונג הפרטי שלך, מתי אתה ממוקד בתפקיד שלך ומתי אתה מנצל את מעמדך כדי להשתלט על פני הארץ. הרעיון הזה של השתלטות על גן, על הכרם של נבות לצרכים פרטיים של המלך בחסות של מרידה במלכות, זוהי אלימות שלטונית שאין דומה לה. והאלימות הזאת היא בעצם סיפורו של הפרק שלנו. הסיפור של הפרק שלא רק לוקח המלך את הכרם כדי שעל פי דין, כשיש לו מישהו שמורד בו, אלא כאן יש לנו משהו של האינטרס הפרטי שמשתלט על האינטרס הלאומי. משפטה של איזבל פחות מעניין אותנו, כמובן מעניין אותנו כל היסמנים מסביב, איך שאנשים פה בוגדים ביחד עם אנשי בליעל שמעידים שקר. גם האנשים האלה, אם אנחנו שמים לב טוב טוב אליהם, אנחנו רואים שבסוף הם אנשים עלובים כל כך, כי אומרת להם איזבל, אתם צריכים ללכת ולהעיד לאמור עליו, ברכת אלוהים ומלך. זאת אומרת, הם צריכים לעמוד מול נבות, להסתכל לו בעיניים ולהגיד לו, אתה קיללת את שם האלוהים, ברכת אלוהים, לשון סגי נהור, ברכת אלוהים ומלך, קיללת גם את האלוהים וגם את אדון הארץ, את המלך, ועל זה מגיע לך סקילה. בסופו של דבר, כשאוספים את כל האנשים, הזקנים, החורים, שיושבים בעירו, עומדים שני אנשים, ותראו מה כתוב בפסוק י' ג', ויעידו אנשי הבליעל את נבות נגד העם לאמור, ברך נבות אלוהים ומלך. הם לא העזו, הם אנשים כל כך עלובים, הם לא יכלו להישיר מבט ולשקר לו בעיניים, אז הם העידו את האנשים על נבות ולא אל נבות, אבל זה הספיק בשביל להוציא אותם, את נבות בסקילה ולהרוג אותו. זה סיפור ההשתלטות האלימה הזאת, אין לה שום פשר. על זה אנחנו כל כך יודעים לומר את פס הכל ההיסטורי מתוך הלשון של הפרק, של הרצחת וגם ירשת. זה בעצם התמצית של הכל. רצחת, ירשת, השתלטת. אם אנחנו זוכרים את ראשיתו של סיפור אחאב, שם בחיאל בית האלי, בבניית יריחו כנגד החרם שהחרים יהושע, הנה אנחנו נמצאים כאן לקראת אקורד הסיום. ממש אותו דבר. האם אתה מבין שאתה מלך בשר ודם, או שאתה חושב שאתה מלך שמלכותו בכל משלה? האם אתה מבין שיש לך גבולות? האם אתה מבין שלאזרחים יש זכויות? האם אתה מבין שאתה משרת ולא אדון? שום דבר מתוך זה לא קראנו פה בפרק. אחאב פה באמת מתגלה במלוא כיעורו, כי הרי הוא לא עושה את זה. הכל איזבל. אם אתם מסתכלים טוב על התמונה, אתם רואים שבמערכה הראשונה הוא מדבר עם נבות, במערכה השנייה הוא מדבר עם איזבל, אחר כך הוא מדלג, הוא לא נמצא בכל המשפט, לא תראו את אחאב, הוא נמצא בענייניו, הוא בענייני המדינה, אחר כך פתאום בא איזבל ואומרת לו, הנה השדה, ואז הוא יורד לרשת, הוא נמצא כשצריך להיות, והוא לא נמצא כשלא צריך להיות, ידיים נקיות, ארץ מלוכלכת, הכל הכל מגועל בדם ששופך אחאב. לא מאשימים פה את איזבל, מאשימים אותו. מאשימים אותו, אומר אליהו, אתה התמכרת לעשות הרע בעיני השם. זה לשונו של אליהו, התמכרת לעשות הרע בעיני השם. הוא מעמיד אותו מול ההתמכרות הזאת למלכות. ואז שומע אחאב את הדברים. ואז הוא קורע את בגדיו. ואז הוא שם שק על בשרו. ויצום וישכב בשק ויהלך. את. יש פה רגע מדהים של אחאב. יש פה רגע שהוא נכנע. הוא נכנע, בעיקר נכנע ליבו. נכנע מפני השם אלוהי ישראל. שזה רגע שהוא אמיתי. רגע שהוא לא הצגה. זה לא סיפור אנשי נינווה ויונה. פה אתה רואה שקרה לו משהו. זה מאוד מאוד מזכיר את דוד שעומד לפני חטאו. זה מזכיר את הרגע הזה שעומד נתן מול דוד, וככה אנחנו רואים את אליהו עומד מול אחאב. וכאן השקט הזה, השקט שוישם שק, ויצום, וישכב בשק, ויהלך את. משהו מאוד מאוד שקט, מאוד עמוק, והוא קורע לבבות. והקדוש ברוך הוא מאמין לאחאב. ראית כי נכנע אחאב מלפניי, יען כי נכנע מפניי, לא אבי הרע בימיו, אלא בימי בנו. יש פה משהו כל כך כל כך רציני, מכיוון שאחאב הוא באמת מלך גדול. אנחנו עוד נלווה אותו בפרק הבא אל מותו. המוות שלו יהיה מוות גבוה. החיים שלו היו חיים מאוד מאוד מרשימים, אבל עלה לו לראש. עלה לו לראש, וסיפור כרם נבות בשבילנו הוא תמרור הזרה לפוליטיקה ישראלית, לפוליטיקה עולמית. אתה מלך, אתה חייב לשלוט, אתה חייב שיהיה לך צבא חזק, מדינה חזקה, אבל בסוף בסוף, מתחת לאף שלך, מסתדר נבות אחד עם כרם אחד, תשמור עליו, כי בסוף הארץ היא לא שלך. גם אתה וגם הוא שותפים להיות גרים ותושבים בארץ של השם.